טוב, אנחנו מתחילים נושא חדש של מעשה. מתחילים נושא חדש ששמו היחס למושג אלוהים, מילים אחרות מה זה אלוהים, שזה הנושא הכי חשוב שאנחנו לומדים השנה. יש שני נושאים קריטיים, אחד זה הנושא הזה והשני זה הנושא של הבחינות הזדהות, שיהיה הנושא שאחרי הנושא הזה. הנושא שאחרי הנושא שאחרי הנושא הזה. עכשיו, יש שני נושאים שהם קריטיים בשביל להבין משהו בכלל בחיים. אחד זה הנושא הזה של היחס למושג אלוהים שאנחנו מתחילים ללמוד אותו היום, והנושא השני זה ספקנות וודאות שאמרתי לכם שנלמד, וזה נלמד אחרי הנושא שאחרי הנושא הזה. עכשיו, למעשה זה השיעור האחרון עד החגים, מה שלא כל כך טוב, כמו שזה כל שנה קורה שלפני החגים אני לוקח את אלוהים ולא מספיק להחזיר אותו עד החגים. אז השנה זה עוד יותר טוב, כי בדרך כלל זה יותר גרוע, כי יש שני שיעורים, בגלל ההזכרה בשבוע שעבר למעשה התבטל לנו שיעור אחד. למעשה לא ספיקה לקחת את אלוהים כמו שצריך, זאת אומרת, עוד יישאר לכם קצת וזה ממש לא טוב. זאת אומרת, התפללו לי ברצינות ביום כיפור, אני ארגיש שאני לא בסדר. בכל מקרה, הנושא הזה ממשיך אחרי סוכות וכו', הנושא הזה ממשיך ולמעשה מרכז הנושא יהיה אחרי, אבל אין מה לעשות, אנחנו נתחיל היום, כי זה מה שיש לנו. טוב, אז הנושא הזה, היחס למושג אלוהים, מילים אחרות, להסביר שאומרים אלוהים מה מתכוונים. עכשיו, אנחנו הולכים לעבוד בשלושה שלבים. את החלק הראשון אנחנו נעשה היום, או אפשר להגיד לא את כל החלק הראשון, ושני החלקים אחרים זה בשיעורים הבאים. למעשה זה שלושה וחצי שלבים. השלב הראשון זה מה זה לא אלוהים. מה זה לא? השלב השני, שלב טכני, והשלב השלישי, מה זה כן? הבנתם? זה כמו רוורס, נוטרל וראשון. ברור? קודם מה זה לא אלוהים, שזה מה שאנחנו נתחיל. אחרי זה שלב טכני. שלב טכני זה אומר כמו נוטרל, זה מה שצריך לעבור אותו בשביל להגיע קדימה. אין לו ערך בשביל עצמו, אבל אם אתה לא עובר אותו, אתה לא יכול להמשיך, ברור? ואחרי זה השלב השלישי זה מה זה כן. שכמובן השלב הקריטי זה מה זה כן, אבל בשביל זה צריך לעבור את השלב של הלא והנוטרל. השלב הבחצי, זאת אומרת השלב הרביעי, זה לתרגל את הכן, שזה עיקר העבודה. כי כמו שנראה, כשנגיע לשלב של הכן, אז החלק התיאורטי, החלק של להבין את המילים, את הרעיונות, זה כלום, זה רק ההתחלה. רק כשאנחנו נגיע לשלב של התרגול, אז פעם ראשונה אתם תתחילו להבין שאולי אתם לא מבינים. נתחיל לראות שיש מה לעבוד כדי להבין. אז למעשה יש לנו פה תוכנית, כמו שאני אומר, עם שלושה שלבים. קודם מה זה לא, אחרי זה שלב טכני, אחרי זה מה זה כן, ואחרי זה תרגול. שמהיום אנחנו מתחילים בשלב של הלא, אנחנו כנראה נגמור את השלב של הלא, אבל לא את כל מה שיש להגיד עליו, זה החלק הראשון. יפה. עכשיו, לפני שאנחנו מתחילים לטפל בנושא של היחס למושג האלוהי, אז צריך לדעת שלמעשה מה שאנחנו צריכים לעשות זה דבר קצת מסוכן. כי יש מקום, נדמה לי בבבא בתרא, שכתוב שלא הורסים בית כנסת ישן עד שלא בונים בית כנסת חדש. זאת אומרת, לא קודם הורסים את הישן ואז בונים את החדש, אלא קודם בונים את החדש ואז הורסים את הישן. ולהסברה היא שאולי עד שירסו את הישן, אחרי זה יהיה בעיות, יהיה מלחמה, המחיר של המלט יעלה, ואז לא יכולים לבנות את החדש, ואז נשארת בלי הישן ובלי החדש. אז לכאורה, מה שאנחנו עכשיו הולכים לעשות זה לא כל כך טוב, כי את הבית כנסת הישן אני עכשיו הולך להרוס לגמרי, כי אני הולך להרוס את היחס למושג האלוהי בצורה הפרימיטיבית שנמצאת אצל, לא רוצה להגיד כל האנשים, זו בקו זכות, כמעט אצל כל האנשים, יש, היחס שלהם לאלוהים הוא פרימיטיב. אני הולך להרוס אותו כדי לבנות עליו בית כנסת חדש, אבל אני כבר אומר שהחלק של הבניין הוא קשה, כי כמו שתראו בהמשך, זה לא פשוט, לא רק מבחינה שכלית, ואחרי זה שנגיע לתרגול, תראו שזה יותר קשה אפילו ממה שחשבתי. אז לא כל כך בקלות אנחנו נבנה את הבית כנסת החדש, במידה מסוימת זה לא טוב מה שאנחנו הולכים לעשות. כי את הבית כנסת הישן אנחנו נהרוס, עוד פעם לא כל כך, כמו שרציתי עד החגים, כי יש לנו רק שיעור אחד, אם היה לנו שני שיעורים עד החגים בכלל הייתי הורס אותו, כמו שאני אוהב, אבל בכל מקרה אנחנו נהרוס. ואז לכאורה אולי זה לא טוב, כי אנשים מסכנים חלק לפחות, יישארו בלי כלום, בלי אלוהים הישן, בלי אלוהים החדש. אז אולי זה לא כל כך טוב מה שאנחנו הולכים לעשות. אז בכל אופן, למה בכל אופן אני חושב שצריך לעשות את זה? כי בהמשך אותה גמרא, מישהו במקרה זוכר, מה אומרים שבכל אופן מתי אפשר להרוס את בית כנסת הישן? לא, שיש עוד אחד, זה נכון, אבל זה לא במקרה, מה? נכון, כתוב, אילו חזו ביתיוע. זאת אומרת, אם הבית כנסת הישן ממילא ייפול עוד מעט, לעשות מסדקים, הוא כבר הולך ליפול, אז עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה, הוא כבר הולך ליפול. אז אתה תעבוס אותו, זאת אומרת, ומה זה משנה? תרוויח עוד חודש, אתה לא משנה כלום. אז אם הבית כנסת הישן הוא הרוס, ממילא, אז זה כבר לא נקרא להרוס, אז תהרוס אותו ותבנה חדש, פחות יהיה לך חדש. מי שהצלחת טוב, לא הצלחת. לא הצלחת כלום, כי הישן בין כה הרוס. ברור עקרון? עכשיו, הבית כנסת שלכם הרוס, אפילו אם אתם לא יודעים אותו, יהיה זה, אבל בטח יש סיכוי שכן יודעים אותו. אין לכם בית כנסת קצת, זה חירבה גרועה מאוד. במקרה הטוב זה חירבה עלובה, הרוסה לגמרי. אם יש בכלל משהו זה חירבה, בלי שום קירות, משהו עלוב לגמרי והרוס במערכות. אז אני הורס בית כנסת הרוס. אני אגיד את זה אחרת, אני הורס לכם את הדמיונות, זה הכל. כי בית כנסת אין לכם מזמן, אין לכם שום יחס לאלוהים. לא מבינים מה זה אלוהים, שלכם כמו שנראה עוד מעט, עוד מעט נראה מה זה בשבילכם אלוהים. ולכן אין לכם שום יחס אמיתי לקדוש ברוך הוא. חוץ מקצת מה שנקרא אמונה טבעית שיש בלב כל ישראל ירושה מאבות אבותיהם. כמו שיש לכל מוסלמי טוב ולכל נוצרי, גם כדי יש לו יחס לאלוהים. אז גם לכם יש את הטבעות הכללי, מאמינים באופן עקרוני שיש משהו כזה, רק לא ברור מה. אז ממילא, האפשרות שבה אני כן הולך להרוס לכם את הכנסת, זה מתוך הנחה שאין בכנסת. אז זה אז מה שרציתי להגיד, שלא תחשבו שמה שאני הולך באמת במידה מסוימת לקלקל, זה בלי מחשבה תחילה, זאת אומרת, זה סתם איזה ברבריות. לא הגיונית, אלא זה דבר שהוא פשוט צריך להיות כך. אז אנחנו עכשיו מתחילים בשלב שלנו. אז דבר ראשון כמובן צריך לדעת שאלוהים זה לא זקן עצבני שיושב בשמיים. מחלק מתנות למי שאוהב אותו, ומרביץ למי שמעצבן אותו. כמו שזה בערך מה שכולם חושבים, ממש. רק אני אומר את זה קצת בצורה ציורית, אבל זה מה שכולם חושבים, זה אלוהים של כולם בערך. עוד פעם, לא כולם מאה, 95%. זה טוב, אני אתן קרדיט שיש פה 1-2 נתן יותר מתוחכמים, גם זה תכף נראה שזה לא כזה מגדיל. אבל זה כללי, זה היחס לאלוהים, כמו שלמדתי מכיתה ב' אצל המורה ברכה, ועד היום הזה. זה פשוט איזה משיגנר שיושב בשמיים ואף אחד לא מבין את הקריזות שלו. פעם רוצה שהצפים יהיו ככה, פעם שיהיו ככה, פעם תניח, פעם אף אחד לא מבין בכלל מה הוא רוצה לעיצוב הזה. כן? אם מי שמעצבן אותו, הוא מחסל אותו, וגם זה לא תמיד. כן? מי שחבר שלו, מדי פעם הוא זורק לו כמה צ'ופרים, וגם זה צ'ופרים עלובים למשל, למדי. כן? אי אפשר להבין בכלל מה הוא רוצה לעיצוב הזה. וזה היחס של אלוהים, שלכם לאלוהים. עכשיו, כמובן ש... אם נמשיך טיפה קדימה, אז אחרי שאנחנו מבינים שכנראה זה לא אלוהים שלנו, נכון? זה לא זקן עצבני שיושב בשמיים. כמובן אתם מבינים שגם אלוהים זה לא בשום אופן, שום צורה של מה שנקרא כוח עליון, נכון? ככה, למה? תכף אני אסביר, אני הולך להסביר, אני לא אומר סתם. כמובן שאלוהים לא קשור בכלל לכוח עליון, כמו שהרבה טיפשים חושבים. יש כאלה ששמעו את החילונים, מה זה אלוהים כוח עליון, חבר'ה? מה הקשר? עכשיו אני אתן לכם, דוגמה כדי שתבינו שאין שום קשר בכלל בין אלוהים לכוח עליון.
זה ישות בכלל?
סליחה?
זה ישות?
לא יודע, אנחנו בשלב של הלא, לא בשלב של הכן, אתה זוכר? נגיע לשלב של הכן, אני אסביר בדיוק את הכן בצורה מסודרת שאפילו אתה תבין. באמת. תראו, אני רוצה להגיד אפילו אתה, זה לא שאני יודע מי דיבר, לא שחס שזה לא טיפש. זה לא התכוונתי ללמוד שום דבר. תראו, השיעור הזה, אני אומר לכם את זה בתור עזרה מראש, השיעור הזה הוא שיעור קשה. לא הקטע הזה, הקטע היום הוא קטע קל. השיעור הזה הוא שיעור קשה. ויש כל מיני אנשים שנשברים בגלל שהם חלשי אופי, זה הכל. כי אני אומר לכם שכבר את השיעור הזה נלמד פה בערך ממחזור ד' או ה', ובסוף רוב האנשים הנורמליים מבינים מה אני רוצה. באמת, זאת אומרת, זה לא בשמיים ולא מעבר לים, בדיוק כמו שכתוב בפרשה שלמדנו השבוע. רק צריך סבלנות, זה הכל. זה לא 60 שניות על אלוהים כמו שאתם רגילים. זה לא עובד ככה, לא הכל עובד ב-60 שניות. בסוף כל אחד יכול להבין, באמת, כל אחד כמעט. כל האנשים שלמדו הבינו, זה לא מסובך באמת. אבל צריך סבלנות, לא להישבר, זה הכל. אני אומר בייחוד כי המשך יהיה עוד בכלל אחרי החגים, אנשים נכנסים ולא מבינים ועוד פעם ועוד פעם. בסוף כן מבינים. ולענייננו, אלוהים זה לא כוח עליון כמו שכל אחד שחשב על זה יותר מחמש דקות מבין. עכשיו אני אתן לכם דוגמה למה אלוהים זה לא כוח עליון. אם ישאלו אתכם מי מלמד את השיעור ביום ראשון בשעה 6:15 בערב, אז ויספרו לכם להגיד אותם, מי מלמד את השיעור ביום ראשון בשעה 6:15 בערב? אתם תגידו שזה מנסה לסיכות כיפה, זה נכון? מנסה לסיכות כיפה, זה נכון? אני מדבר ברצינות. למה לא? הנה יש כיפה, יש להם סיכה אחת, אבל זה מנסה לסיכת כיפה. נכון או לא נכון? נכון? למה לא נכון? סליחה. זה כיפה, זה סיכה, אני נושא אותה, אני מנסה לסיכות כיפה. נכון או לא נכון? נכון, בדיוק, נכון. אפשר להגיד שלא נכון. יפה, זה נכון. טוב, למה זה מצחיק אבל? למה הבעיה עם זה?
זה לא המטרה של
זה משהו מאוד 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 מצומצם, נכון? זה לא מה ששאלו אותך באמת, לא זה מה שהתכוונו ששאלו אותך מי מלמד, נכון? התכוונו שתגיד דברים אחרים, למרות שעובדתית מה שאמרתי נכון, נכון מה שאמרתי עובדתית הוא נכון, אין שום קשר בינו לבין מה ששאלו, מסכימים? כוח עליון הרבה יותר רחוק מהקדוש ברוך הוא מאשר אני ממוצא לשיקות טיפה, אתם מבינים? עכשיו, זה לא שזה לא נכון, זה הנקודה, יש איזה נקודת אמת, כי אלוהים הרי הוא בעל הכוחות כולנו, כמו שכתוב בהרבה מקומות, נכון? תגיד, אין אלוהים הוא כן כוח עליון. בסדר, אלוהים הוא גם מייצר המקקים, זה גם כן נכון. יש המון דברים שאתה יכול להגיד על הקדוש ברוך הוא, נכון? אבל זה לא קשור אל השם בעצמו. אני אומר, זה הרבה פחות קשור לאלוהים מאשר להגיד שאני נמצא לסיכות כיפה. כי אני הרבה יותר נמצא לסיכות כיפה מאשר אלוהים זה כוח עליון. יש לך נקודת אמת קטנה מאוד ועלובה, אתם מבינים? ולהגיד שזה אלוהים זה צמצום עלוב מאוד 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 מאוד. מבינים את העיקרון? לא. עכשיו בואו נמשיך קדימה. אז יש אנשים שחושבים בתקשותם שאלוהים הוא גשמי ממש, נכון? ככה אנשים פעם חשבו, בימי הרמב״ם. למשל, היו אנשים שחשבו שהוא גשמי ממש. מה שהרמב״ם כותב, אם אתם זוכרים, י"ג העיקרים, אז כתבו על זה שיר שמופיע בסידור, ושם כתוב שאלוהים אין לו גוף ולא דמות הגוף, נכון? יודעים מה אני מדבר? יפה. אז אלוהים, אז כתוב פה אין לו לא גוף ולא דמות הגוף. כמובן אתם שמים לב שאם יש פה שני דברים, סימן שיש פה שני עניינים. שמתם לב לזה? זה לא גוף ולא דמות הגוף. אם זה אותו דבר, אז למה אתה אומר שניים? זה לא סתם מישהו נשפח לו דיו מהעץ, אלא יש בזה עיקרון. אלוהים הוא לא גוף, אבל הוא גם לא דמות הגוף. ברור עיקרון? עכשיו, בוא נתחיל להבין מה זה
מהגוף.
זה בדיוק מה שאנחנו אומרים בשורה. אבל עכשיו יפה. זה בדיוק הנושא. סליחה? זה קשור מאוד לדבר החומר, כמו שאתה אולי יודע מאיזשהו מקום, זה יפה מאוד. בכל מקרה, אנחנו מתחילים להסביר את זה עכשיו. אז מה ההבדל בין גוף לדמות הגוף, או מה הנקודה שבה אנשים חושבים בטעות או לא בטעות, אלא מתייחסים לקדוש ברוך הוא בצורה לא נכונה ומגשימים. בוא נסביר את זה. אז יש אנשים, בייחוד פעם בימי הרמב״ם, או אפילו עד היום יש כאלה, שחשבו שאלוהים הוא גשמי ממש. זאת אומרת, יש לו מסה, יש לו ידיים ויש לו רגליים ויש לו אצבעות. ותמיד, אמנם גדולי ישראל תמיד ידעו בכל הדורות שלא ראיתם כל תמונה ביום זה וזה. זאת אומרת, ודאי שקדוש ברוך הוא לא גשמי, ויהושע ידע את זה, וגם דוד המלך ידע את זה, וגם כל חכמי ישראל בכל הדורות ידעו שקדוש ברוך הוא לא גשמי. אבל רוב האנשים, כולל כמו שכותב הרמב״ם, המון רבנים, הוא אומר, יש הרבה אנשים שיודעים לתפוס מסע ומתן של תורה, אם אני כותב את זה, לא זוכר באיזה איגרת, אולי איגרת לכתב חלק, אני לא זוכר, זה אחד האיגרות. הוא כותב, ראיתי אנשים שיודעים מסע ומתן של תורה, מבינים בגמרא וחושבים שהקדוש ברוך הוא שאלוהים הוא גשמי לגמרי. ולכאורה, כמו שאומר הרמב״ם, שתי הכתובים הם בצד שלהם, לכן שהרמב״ם כתב שאלוהים אין לו דמות הגוף ואין לו גוף, אז היו לפחות חלק מהרבנים שהחרימו אותו ושרפו את הספרים שלו, כי הוא מפיץ כפירה. כי לכאורה, בחומש לא כתוב ככה, כתוב הנה יד השם או יד במקנך, אז השם יש ידיים. כתוב אצבע אלוהים, אז השם יש אצבע, כתוב הארץ אדום רגלה, יש לו רגל. אז מה בא עם זה מודרניסט אחד ואומר שאין לו רגל? מי יותר יודע? משה רבינו הרמב״ם, אני חושב גם שאלה בצדות. מי צודק? משה רבינו כותב אצבע אלוהים, סימן שיש לו אצבע. בא הרמב״ם ואומר אין לו אצבע. למי צריכים להקשיב? למשה רבינו או לרמב״ם? אני חושב אתכם, איזה מודרניסט אחד, איזה פילוסוף, אחד שאריסטו בלבל אותו, נכון? מה אתם מקשיבים לו בכלל? חס וחלילה, כפירה, לשרוף את הספרים, יהרג ובל יעבור, נכון? ככה זה היה בדורו של הרמב״ם, כי עוד פעם, פשט החומש הוא נגד הרמב״ם, נכון? יופי. אז עכשיו, ברוך השם, אחרי שכבר גמרו לשרוף את הספרים, סליחה? רש"י א' דעתי הוא בתקופת הרמב״ם הוא אחרי. אתה מדבר על רש"י? כן, חוץ לרש"י הוא מגדולי ישראל, הוא מבין שאלוהים לא גשמי. מדובר על הרבנים לא כמו רש"י, אלא בוא נגיד רבנים שקצת יותר טיפשים אני מניח, שכנראה כמות הטיפשים יותר גדולה מכמות החכמים כמו שהרמב״ם כותב תמיד. אז יש סיכוי שגם היום יש כמה רבנים שחושבים שאלוהים גשמי כמו שתכף נראה בהמשך. סליחה? מה שמעתי? מה הם עשו עם מה? עם מה? אז הם לא דייקו באונקלו שכל מקום אומר מימרד אלוהים כזה. לא, מימרד אלוהים, הכר יש אלוהים, מה זה משנה? בסדר, אז הרמב"ם יש לו הוכחות, אתה רואה שלא קיבלו אותם. לענינו, ברוך השם, עברו 1,000 שנה, וכבר הפסיקו לשרוף את הספרים על הרמב״ם, והיום כל יהודי נורמלי וממוצע, כך כל יהודי שומר תורה במצוות, לא צריך להיות רב גדול, אתה אומר לו אלוהים גשמי, חס וחלילה, חס ושלום, חס וחסה, אלוהים אינו דמות הגוף ואינו גוף, כל יהודי היום מקבל את העיקר הזה של הרמב״ם, והכל ברור ויפה ושריר וקיים, נכון? ברוך השם. אז לכאורה, ברוך השם, אנחנו כבר לא מגשימים. אלא מה? תבינו שאנחנו בהתחלה של ההתחלה של נושא. כי היום כבר אנשים מבינים שאלוהים אינו ידיים ורגליים ממש. אבל יש כל מיני אנשים, למשל, שחושבים שאלוהים זה מין אור כזה שמקרין שפע של אהבה ויופי. ואפילו מביאים הוכחה לדעתם המטופשת. בזה שכל מיני אנשים שמתו מוות ליבי וחזרו מהעולם הבא, אמרו שהם ראו אור גדול ויפה שמושך אותם בעבותות של אהבה. שמעתם על זה? יופי. אז מזה יש לנו ראייה גדולה שבעולם הבא יש פרוג'קטורים. ומה הקשר בזה לבין הקדוש ברוך הוא? מה הקשר? אז מה, אני לדעתי זה סתם חוסר חמצן במוח, זה לדעתי הבעיה. עכשיו, אנשים שהולכים למות, אלה יש להם פחות אספקת חמצן למוח. זה כל מיני דברים חביבים. יש כמו פיל מעופף ורוד עם שפם. למה רע? מאלוהים זה פיל ורוד עם שפם. אז אני חושב, רואי קודש שטויות, בגלל שאין להם חמצן במוח. אז גם אם נגיד, נגיד אולי שבמקרה הם צודקים, ובאמת הם ראו את גוון בעולם הבא. יופי, אז בעולם הבא יש אור, מזל, חיים לא רואים. מה הקשר בין האור הזה לבין אלוהים? תמיד זה הגשמה פראית לגמרי, להגיד שאלוהים זה מין אור כזה שמושך, יופי. כמובן שאלוהים זה גם לא חס וחלילה, חס ושלום, שום אור שמושך שום דבר. אז יש אנשים אבל עוד יותר מתוחכמים, שאין כבר יותר חכמים. כן, אנחנו מבינים שאלוהים זה לא אור. אבל אלוהים זה מין קרינה כזאת, משהו שמופיע בכל המציאות ומשפיע על כל המציאות, אהבה, שמחה, רגע, יופי ואמת. כן, שכולו נפלא רוח ותואר, נכון? זה בדיוק כמו להגיד שאלוהים זה זנב של עכבר. אין שום הבדל בין להגיד שאלוהים זה בייגלה לבין מה שאמרתי עכשיו. זה אותו דבר, זה פשוט לקחת את הבייגלה ולעשות אותו בייגלה גדול. אבל... מה? אתה חושב בגדולי החסידים שחושבו שטיות כזאת? אני לא חושב שאי פעם מישהו מחכמי החסידות חשב שאלוהים עומד אור בקרינה יפה.
לא, אני חושב
שאלוהים מתחבר אל אלוהים, זה גם דרך החומש. אני לא חושב, זה בדיוק, זה מצוות את זה, זה כזה דבר. זה לא נקרא אלוהים בעצמו. זה בסדר, אני לא חושב, זה אף אחד מגדולי ישראל שהוא חושב את השטות הזה, זה לא יכול להיות. טוב, לענינו. אז יש אנשים שמבינים את אלוהים בתור מין דבר כזה ששופע ארוך, ולא אור ממש, אור, הם מבינים כולם שזה אור, זה דבר גשמי, אבל אור רוחני, כן? אמת, יופי, שלום, שלווה, אמונה, אהבה, שמחה, ארוך ועונג. כן? שהכל, אני אומר, הכל כלום, בדיוק כמו שאמרנו קודם. אז עכשיו, אחרי שראינו את הדוגמאות, צריכים להבין את העיקרון. לא את הדוגמאות, עד עכשיו נתתי דוגמאות, אבל לא השברתי את הנקודה. עכשיו אני אסביר פעם אחת מה הנקודה, ומזה נבין מה זה להגשים ומה זה לא להגשים, מזה נבין מה זה לא אלוהים, ואז נוכל לעבור בלב נקי ובלב שקט לשלבים הבאים, כי לא נתאה כל הזמן בהגשמה. כן? רצית לשאול משהו?
כן, אני אמרתי,
אני אתן דוגמאות, עכשיו אני הולך להסביר את העיקרון. בדיוק, זה מה שעכשיו הולך להסביר, נכון? טוב, אז עכשיו, כמו שכבר התחלתי להגיד, אנחנו עכשיו צריכים להבין את ההבדל בין גוף לבין דמות הגוף. אז גוף זה פשוטו, גוף זה פשוט גוף, כמו שהבנתם קודם. אז זה נועד לאלה שהם לא מסוגלים בכלל להעמיק במחשבתם, וחושבים שאלוהים הוא ממש גוף, אז אומרים שאלוהים הוא לא גוף, זאת אומרת אין לו מסה והוא לא שוקל. עכשיו אנחנו צריכים אבל להבין את המושג היותר פנימי, היותר עדין, שבו אנשים טועים עד היום, אפשר להגיד כמעט כולם טועים בו עד היום, וזה המושג דמות הגוף. כי דמות הגוף עדיין אנשים טועים בזה. עכשיו אנחנו צריכים להסביר, להבין את המושג דמות הגוף. יצא. בשביל להבין את המושג דמות הגוף, באמת צריך להבין את המושגים חומר וצורה. שזה מושגים בפילוסופיה, אבל למעשה, בעם ישראל יש לזה משמעות יותר עמוקה, אני אסביר את זה. עכשיו אני הולך להסביר את המושג חומר וצורה, כדי שדרכו אנחנו נבין את המושג דמות הגוף. ברור? יפה. אז מה זה חומר וצורה? באופן פשוט לפי הפילוסופיה היוונית הקלאסית. חומר וצורה זה אומר כזה דבר. השולחן הזה, החומר שלו זה אקס, נגיד מתכת, והצורה שלו זה פלטה עם רגליים. בסדר? כל דבר בעולם יש לו חומר וצורה, שזה מה שמגדיר אותו. בלי שני החלקים האלה הוא לא יהיה. למשל כיסא, זה גם כן נשוי מפלסטיק ומתכת, והצורה שלו זה רגליים, פלטה ומשמש. בסדר? וכוס זה עשוי מחרס, החומר שלה זה חרס, והצורה שלה זה גליל סגור. בסדר? אין דבר שיש בו רק חומר ואין דבר שיש בו רק צורה. מה שגורם לדבר להיות זה גם החומר וגם הצורה. זה אמרו היוונים, כל דבר בעולם יש לו חומר וצורה. ברור העיקרון הזה? מה? ברור? אין דבר בעולם שאין לו חומר וצורה. תסתכל, זה, החומר שלו זה פלסטיק ועוד כל מיני דברים, והצורה שלו זה מלבן. נו, מה למשל? אמרנו עכשיו מה זה אלוהים? אלוהים זה הכן, אנחנו עכשיו השלב של הלא. הייתי? חוץ מאלוהים, אתה מכיר משהו? גם אלוהים אתה לא יודע לדבר עליו, אז בוא נשאיר מה שאנחנו לא יודעים לדבר בצד. יש משהו בעולם שאין לו חומר וצורה?
מה יש?
מים? למה אין להם צורה? למה אין פה יש צורה של כוס?
אנרגיה.
אין להם צורה עצמית, יש להם צורה של כוס.
צורה של
הכוס. לא משנה, המים יש להם צורה של כוס. מי שפוך אותם, אין להם צורה של נוזל. מה? אנרגיה יש גם זה חומר וצורה, אני מוכן להסביר גם את זה שנגיע תכף לדוגמאות היותר גדולות. אור יש לו גם זה חומר וצורה. צורה שלו זה פוטונים וה... מה? הוא כן חומר, אין דבר בעולם שהוא לא חומר. יכול להיות שהוא חומר לא ממקרני, אני יודע מה, מחלקיקי אנטי. אבל הוא עשוי ממשהו. דברי, בוא נמשיך את הדיבור. אז אחרי שהבנו את העיקרון, הפילוסוף, שאבא של האבא של הפילוסוף, והחומר. איך היא מעיפה המכוניות אם אין החומר?
אבל
צורה אין לה צורה. בדיוק שלך צורה. בדיוק של האוריקל. צורה זה לא חייב להיות משהו שאתה רואה אותו, נכון? לזכוכית יש צורה ואני לא רואה אותה. מה? לא, כי אין רוח. אם יהיה רוח, אז יהיה רוח חלשה, זה לא אוריקל. הצורה שלה זה, אני יודע מה, האזור הזה, והחומר שלה זה אוויר. חבר'ה, בואו נמשיך קדימה. עכשיו, אחרי שהבנו את המושג חומר וצורה בצורה הפילוסופית שלו, אנחנו נבין שאצל עם ישראל משתמשים במושג חומר וצורה בצורה, לא אצל עם ישראל, בכלל ברוך, משתמשים בזה בצורה קצת יותר שלמה. ממשיכים את זה לכיוון יותר גדול. עכשיו, צריך להתחיל להפעיל את הראש. אנחנו אומרים שבכל דבר יש חומר וצורה פועל בתכלית. זה מופיע גם אצל הגאונים וגם אצל הגרל משלי, הוא כותב את זה. וכל דבר יש חומר וצורה פועל בתכלית. גם עכשיו היה אותם חומר וצורה. מה העיקרון שאומר הגר"א שיש חומר וצורה? הכוונה שכל דבר הוא גם חומר וגם צורה באותו זמן. עוד פעם, זה לא סתם כמו שהבנים אומרים שכל דבר יש לו חומר וצורה, אלא כל דבר באותה נקודת זמן הוא גם חומר וגם צורה. אני אסביר. בוא ניקח את השולחן הזה. השולחן הזה, כמו שאמרנו קודם, החומר שלו זה עץ והצורה שלו זה פלטה עם רגליים, נכון? אבל העץ הזה בעצמו גם כן יש לו חומר וצורה. החומר שלו זה מולקולות של תאית, והצורה שלו זה שמסודרות בקוביות. לא יודע אם זה נכון, אבל את העיקרון אתם מבינים, נכון? והמולקולות של תאית בעצמם יש להם חומר וצורה. החומר שלהם זה פחמן ולא יודע מה. והצורה שלהם שמסודרות דווקא בשישיות, נכון? אז יוצא שכל דבר שאתה מסתכל עליו, הוא למעשה משחק תפקיד כפול. מצד אחד, רגע, תן לי לגמור אסביר ואז תשאל. מצד אחד הוא חומר של מה שמעליו, של הצורה שלו, אבל מצד שני הוא צורה של משהו שמתחתיו. אני אתן עוד כמה דוגמאות ואז תשאלו אם לא תבינו, אבל בגלל ננסו להבין את הדוגמאות שלו. בוא ניקח דוגמה בן אדם. בן אדם זה הדבר הכי טוב שאני יכול לתת בתור דוגמה. החומר שלו זה בשר ועצמות ואור, והצורה שלו זה ראש, ידיים ורגליים, נכון? זה מאוד פשוט, בדיוק כמו שולחן. אבל כמו שאמרתי, גם הראש והעצמות והידיים והרגליים הם בנויים מחומר וצורה, כי העצמות, החומר שלהם זה עוד פעם איזה סידן מוזר, והצורה שלהם זה משהו ארוך ועגול, נכון? אז עכשיו העצם הזאת היא גם חומר של הצורה של האדם, אבל גם צורה של הסידן, נכון? היא משחקת תפקיד כפול. כשהיא מסתכלת למעלה אז היא חומר של הצורה של האדם, כשהיא מסתכלת למטה אז היא צורה של הסידן שלה, נכון? בואו נסתכל עכשיו על כל האדם עם צורתו. אני אשאל כאן עכשיו על האדם הגשמי עם צורתו הפיזית. הוא חומר של הנשמה. ואין כתוב על השאלה אם יש דבר כזה נשמה. נגיד שיש. נגיד שיש נפש. בסדר? יש הבדל בין בן אדם לבין בובה בצורת אדם. נכון? מה ההבדל? שבובה בצורת אדם היא בדיוק. נקח עכשיו יצור, נצליח לאצר בהנדסה גנטית, משהו שהוא בנוי גם כן מעצמות ובשר. עדיין זה לא בן אדם. כי אין לו צורה אנושית, נכון? יש לו רק חומר אנושי. יש לו צורה פיזית של בן אדם, אבל כל הבן אדם עם הצורה שלו, הראש והידיים והרגליים, הוא חומר של הנשמה שלו, נכון? או הנפש שלו, לא משנה, אני אביא את זה עכשיו לפרטים. עכשיו, אני או אתה, עם הנפש שלך, ועם החומר שלך, ועם הצורה והכל, אתה גם חומר של משהו, חומר של מה אתה? של מה?
שמה את זה?
נכון, למשל של עם ישראל, נכון? מה הופך אותך ליהודי ואותו ליהודי ואת אלה לצרפתים? כי הצורה שלהם זה צרפתים, והחומר שלהם זה יצורים אנושיים. זאת אומרת, החומר זה אותו דבר, זה יצורים אנושיים, אבל כל אחד יש צורה אחרת, נכון? כי החומר והצורה, כמו שאמרתי, הם מתחלטים כל הזמן. הם פעם חומר ופעם צורה. אז בכל נקודה אתה יכול ללכת גם למעלה וגם למטה. כי כל דבר הוא משחק תפקיד כפול. כשהוא מסתכל למעלה, אז הוא חומר של משהו יותר גבוה ממנו. כשהוא מסתכל למטה, אז הוא צורה של משהו שיותר נמוך ממנו. זוכרים את השולחן הזה? השולחן כולו הוא צורה של העץ, נכון? והעץ הוא צורה של התאית, והתאית היא צורה של המולקולות, והמולקולות הוא צורה של האטומים, והאטומים צורה של הפרוטונים שם, נכון? והפרוטונים צורה של כל מיני חלקיקי לא יודע מה. והשולחן בעצמו הוא חומר של מה? של מה? של עולם הרהיטים. איזה עושה הרהיטים? זה עיקרון כזה שקרה רהיטים, נכון? אלא צורה שלי. למה השולחן הוא שולחן ולא מכונית? הוא שייך לדברים שנועדו לשמש את האדם בבית, לצורך, נכון? זה קבוצה כזאת, יש להם צורה, כולם יש להם צורה, יש להם משהו בחדר משותף. מבינים את העיקרון? יפה. אז כל דבר הוא גם חומר וגם צורה, זה החידוש פה. הוא גם חומר שמסתכל למטה, סליחה, שמסתכל למעלה, ושמסתכל למטה הוא צורה של משהו אחר. זאת אומרת, כל דבר בעולם הוא שחק תפקיד כפול. הוא גם חומר וגם צורה. מה? כן. אבל אני לא אומר אותו עכשיו. לפני היגיון, היה צריך להיות משהו למעלה ומשהו למטה, אני כן זה מעגלי. נכון? אז אולי אני אגיד בסוף אם יהיה זמן וקשר. אבל אלוהים לא נמצא למעלה, לפחות לא בצורה פשוטה. יכול להיות שגם היוונים התכוונו לזה אבל לא אמרו את זה בצורה מפורשת. נכון, יש סיכוי שהם התכוונו לזה גם כן אבל לא אמרו את זה. אנחנו כן אומרים את זה, נכון. מה? סליחה? אני בתור אדם למעלה, לצורה קוראים למעלה ולחום קוראים למטה, כי בדרך כלל הצורה יותר גבוהה. בסדר? טוב, אז עכשיו לפי, סליחה? לא שומע. צורה של העץ. כן. הפלטה הזאת היא צורה של העץ. אם העץ הזה היה, במקום זה, אני יודע מה, בצורה של עיגול, הוא היה קורה. נכון? ואם הוא היה מקל, אז הוא היה מקל סבתא. נכון? מה שגורם לו להיות שולחן זה הצורה שלו, לא החומר שלו. כן. אוקיי, הלאה. אז עכשיו, מתוך העיקרון הזה אנחנו מבינים, בוא נגדיר עכשיו מה זה צורה וחומר לפי העיקרון הזה. צורה אם ככה זה מה שנותן את האופי, וחומר זה מה שמקבל את הדבר, נכון? חומר זה המקבל וצורה זה הנותן. כן? מה שגורם לשולחן להיות שולחן זה הצורה שלו. צורה זה מה שנותן, האופי, מה שגורם לדבר להיות מה שהוא, וחומר זה המקבל, נכון? העץ הוא מקבל מהשולחן את הצורה ואז הוא נהיה שולחן. אם הוא מקבל מהמקל אז הוא נהיה מקל סבתא, והוא מקבל מהארון אז הוא נהיה ארון. אם הוא מקבל צורה של ארון הוא נהיה ארון, מקבל צורה של שולחן הוא נהיה שולחן. זאת אומרת, הצורה היא זאת שמגדירה את החומר מה הוא יהיה. החומר מקבל ממנו, ברור עיקרון? את החומר הוא נמוך, החומר הוא מקבל, והצורה היא נותנת, הצורה היא מגדירה. זאת אומרת, בכל הזוג הזה החומר הוא למעלה והצורה היא למטה. החומר הוא מקבל והצורה היא נותנת, ברור עיקרון? מקבל בזה שמה שגורם לו בסוף להיות מה שהוא זה לא הוא בעצמו. אותו עץ יכול להיות גם שולחן וגם ארון וגם מקל, נכון? מה ההבדל? זה אותו עץ בדיוק. מה גרם לו? שפעם הוא קיבל צורה של ארון ופעם הוא קיבל צורה של שולחן. ואת הצורה גרמה לגוש הזה להיות שולחן, בצורה אחרת גרמה לו להיות ארון. הוא בעצמו לא יכול לגרום כלום כי הוא רק חומר, ברור? ואת החומר הוא מקבל והצורה היא נותנת. יפה. אז עכשיו מזה אנחנו יכולים להרחיב את המושג חומר וצורה בצורה שהיא יותר מלאה ממה שהבנו קודם. קודם המושג חומר הוא התחבר אצלנו למסה, נכון? חומר זה ברור, חומר זה מה שאתה יכול לדעת מכה, מה שיש לו משקל זה חומר, נכון? ורוחני לכאורה זה דבר שאין לו משקל, נכון? אהבה היא רוחנית, נכון? אתה לא יכול לשקול אהבה. אבל כיסא זה גשמי, כי אתה יכול לשקול כיסא, אתה יכול להרגיש אותו, יש לו מסה, נכון? אז עד עכשיו חשבנו שחומר זה מה שיש לו מסה, שאפשר לשקול אותו, וצורה או חומר או רוחני זה מה שאי אפשר לשקול אותו. ולכן חשבנו שאלוהים זה רוחני, לעומת זה, ובדי שאין לו גוף, זאת אומרת אין לו רגליים לאלוהים, שהוא לא חומר, כי הבנו את המושג חומר בתור זהות עם המושג מסה או משקל, או מה שאנחנו מגדירים חומר בצורה הפשטנית של המילה. אבל עכשיו אנחנו מבינים שהמושג חומר הוא יותר גדול מזה. כי המושג חומר כולל גם דברים רוחניים. כי הגדרה של המושג חומר זה כל מה שמקבל ממשהו אחר. למשל אהבה יש בה צד חומרי, כי בכל דבר יש צד חומרי. מה הצד החומרי שבאהבה? שהיא רק אהבה, מישהו גורם לה למשל לא לסנות,
נכון?
מידת האהבה היא לא מייצרת סתירות, נכון? זאת אומרת, משהו מגביל אותה להיות רק כוח רוחני לכיוון מסוים. כלומר שהיא חומר של משהו שמגביל אותה. עוד פעם, ההגדרה היא צורה, זה מה שמגדיר את הדבר, מה שנותן לו את האופי שלו, מה שמאפיין אותו, וחומר זה מה שמקבל את זה. אתם זוכרים בדוגמה שנתתי קודם? אז אני, עם הנשמה שלי, אני חומר של עם ישראל, נכון? אבל זה כבר דבר רוחני, הנשמה שלי. הנשמה שלי היא לא פיזית, אבל למרות שהיא לא פיזית, הצורה שלה היא שהיא חלק מעם ישראל, היא חומר של משהו, למרות שאין לה משקל. ועם ישראל הוא גם כן חומר של משהו. של מה עם ישראל הוא חומר? של מה? של הקדוש ברוך הוא, נגיד של המגמה האלוהית בעולם, בסדר? של הסדר האלוהי, של התורה, לא משנה. עם ישראל, יהיו צורתו, הוא גם כחומר של משהו, אבל הוא לא פיזי. אהבה היא חומר, יש בה צד חומרי, היא לא חומר במובן של משקל. זה החידוש עכשיו פה, שעד עכשיו היה לנו זהות בין המושג חומר למושג משקל או מושג מסה, זה היה נראה לנו אותו דבר. ולכן שאמרו שאלוהים זה לא חומרי, אנחנו ציירנו בדמיוננו שאלוהים אין לו רגליים ענקיות, והוא לא יושב עכשיו על מאדים ומשחק שש בשבע חבר'ה. שזה בערך הרמה שהעולם הגיע מאז הרמב"ם, שזה יפה מאוד מצד עצמו, אבל זה רק ההתחלה של ההתחלה. כי עכשיו אנחנו מבינים שהמושג חומר הוא יכול לכלול גם דברים רוחניים, כמו אהבה, כמו אמת, כמו קרינה, כמו אור, כמו יופי. למה? כי יופי זה דבר חומרי, יש פה צד חומרי, הוא לא פיזי, אי אפשר לשקול יופי. אבל למה אני אומר שהוא חומר של משהו? חומר של מה הוא? של איזה עיקרון יותר גדול, נכון? של העיקרון של, שאני יודע מה, לתת כללים במציאות. זה שהמציאות בנויה לפי עקרונות, זה הצורה של היופי ושל הכיעור ושל השמחה ושל האהבה, נכון? נכון, זה בדיוק מה שאני אומר. כל דבר יש גם צורה. שאפשר מה? נכון, זה בדיוק מה שאני אומר, מצוין. זה בדיוק מה, וכל דבר יש חומר בצורה, זה מה שאמרנו. נכון? מצוין, יפה, אתה אומר, כי כל דבר הוא גם חומר וגם צורה. אמרתי שגם הצורה הזאת היא חומר של משהו אחר.
מה חומר ומה
צורה? איפה? באהבה? אהבה זה החומר של הנשמה האנושית. הנשמה האנושית היא יותר גדולה מאהבה, כי היא יכולה גם לאהוב וגם לסנוא, נכון? ואת הנשמה שלי גורמת לכוח מסוים להיות דווקא אהבה, הוא החומר שלה, היא נותנת את הצורה שלו, נכון? הצורה זה דווקא אהבה, זה לא מחכים סתירות. ושנאה זה אותו דבר, רק הפוך.
חומר זה נשמה?
מה? רק שנייה. אהבה היא גם חומר וגם צורה, כמו כל דבר. היא חומר של... רגע. היא חומר של הנשמה. הנשמה גם אוהבת וגם שונאת, אתה מסכים? זאת אומרת, אם מגדירה עכשיו שאנרגיה נפשית מסוימת היא בכיוון של אהבה, היא גורמת לה להיות עכשיו כיוון מסוים ולא אחר, נכון? היא מגדירה אותה, ואז אהבה היא חומר שלה. היא יותר גדולה ממנה, היא מגדירה אותה, כן. וגם הנשמה נותנת עוד חומר שלה, עוד שהוא למשל שנאה. ומי ששולט עליהם זה הנשמה, היא יותר חזקה מהם, נכון? היא מעליהם, היא מגדירה אותם, אז זה חומר שלה, אתה מבין? רק שנייה, זה שווה בו. מקבל, זה מה שמקבל, זה מה שאמרנו. זה שמקבל צורה ממישהו אחר. העץ מקבל צורה מהשולחן, לא הפוך. האהבה מקבל צורה מהנשמה. הנשמה יותר חזקה ממנה. היא מגדירה אותה להיות דווקא כזאת ולא אחרת, נכון? אבל האהבה בעצמה, כן, יותר חזקה ממנה, נכון? האהבה בעצמה היא גם כן צורה של משהו יותר נמוך. היא צורה של זה שאתה מביא למישהו פרח. זה החומר של האהבה, נכון? כי יש משהו שכבר האהבה מגדירה אותו. כל דבר הוא משחק תפקיד כפול, זה מה שאני אעשה לך לסבור. כל דבר הוא גם חומר של משהו וגם צורה של משהו. כי כל דבר הוא מוגדר על ידי משהו שהוא מעליו, והוא מגדיר דברים מתחתיו, כמו שאתה אמרת נכון. כן.
יופי,
זה הצורה של הרבה דברים, אתה מסכים? למשל, יש תמונה יפה, יש כדור יפה, יש שקיעה יפה, יש אנשים יפים, יש המון דברים שהיופי גורם להם להיות כאלה ולא אחרים, מסכים? אבל היופי בעצמו הוא חלק מהסתכלות, נגיד, של האדם על העולם, וחלק מהנשמה, כמו שאמרתי, על האהבה. כי היופי הוא בשביל המסתכל.
כדור יפה, כדור
החומר. אני לא שומע, סליחה.
כדור יפה.
כדור זה החומר ויופי זה הצורה. אבל זה שאני עכשיו מגדיר מה... סליחה?
צורה היא גם עגולה.
נכון. אז הכדור כולל צורתו עגולה הוא חומר של היופי.
יש חומר שיש כולל צורה?
סליחה? לא.
תמיד החומר יש צורה אחת. כל
השורה מסובכת,
אבל יכול להיות שצורה אחת. עכשיו דבר אתה מושג, יש לזה תורה שאתה נכון.
לא שמעתי?
עכשיו דבר
אתה מושג,
זה תורה
שאתה נכון. יכול להיות זה נכון, יכול להיות שלא. זה נשמע הגיוני, אבל זה לא משנה לעניינו. לא צריך להיכנס לחשוב על זה, כי זה לא משנה, גם אם זה נכון. חבר'ה, הבנתם את הנקודה הזאת? כן, כולם הבינו את הנקודה הזאת. הבנתם את הרעיון שכל דבר הוא גם חומר וגם צורה? אתה הבנת? דרך, אני לא זה דבר חשוב מה שאני אומר, לכן אני מתעקש על זה. בוא נעשה רגע סדר, נתחיל מ... חבר'ה, תשתקו, אפילו שקצת, אמרתי שקצת קשה. אנחנו בחלק הכי קל של השיעור, אז תרגעו. באמת, אני לא צוחק. החלק הנוטרל, מה שנקרא, הוא יותר פשוט. עוד פעם, בוא נעשה סדר. מה הנושא בכלל? הנושא זה להבין מה זה לא אלוהים. עד כאן הבנתם? עכשיו אני אומר, בפשטות זו שאלה לא בעיה, מה אלוהים הוא לא גשמי. שלום, הבנו הכל נהדר, נכון? עכשיו אני בא להגיד שזה באמת היפה מאוד מתקופת הרמב״ם, אבל צריך עכשיו להתקדם קצת. ולהתקדם זה היחס בין גוף לדמות הגוף, זה שני דברים. אז מה זה גוף? כולנו יודעים, הכל ברור. עד כאן בסדר? עכשיו כל מה שאני עכשיו נלחם זה להסביר את המושג דמות הגוף, ולראות שזה לא כל כך פשוט כמו שזה נראה. זה באמת עבודה קשה לא להגשים, זה החידוש פה. כי לא להגשים במובן של לחשוב שאלוהים אין ממש רגליים, בסדר, כבר כולנו הבנו את הרעיון הזה. אבל כל אחד מגשים באיזה צורה אחרת, אחד חושב שזה אור, אחד מדמיין משהו, כל אחד מדמיין משהו. והדמיון הזה זה הגשמה גמורה. עכשיו אני נוסע קודם להסביר את העיקרון השכלי של מה זה נקרא דמות הגוף. מה הרמב"ם אומר לך לא לעשות, שתבין את זה בשכל, אז יהיה לך אולי יותר קל גם לעשות את זה באמת. בסדר, זה המסגרת. עכשיו בשביל להסביר את זה התחלנו להבין את המושג חומר וצורה. זה רק כלי בשביל להבין מה זה דמות הגוף, זה הכל. זה לא דבר חשוב בפני עצמו. בפני עצמו זה לא קריטי החומר וצורה הזה. זה רק בא להסביר לך בצורה יותר ברורה מה זה נקרא דמות הגוף. אחרי לא היית מבין מה זה דמות הגוף. עכשיו, התחלנו בזה שכל דבר יש לו חומר וצורה. זאת אומרת, השולחן, הצורה שלו זה פלטה, והחומר שלו זה עץ. אבל אחרי זה אמרנו שזה לא סתם שבכל דבר יש חומר וצורה, אלא כל דבר הוא למעשה גם חומר וגם צורה, תלוי לאיזה כיוון הוא מסתכל. אם ניקח עוד פעם את הדוגמה של השולחן, אז הצורה שלו זה כמו שאמרנו פלטה עם רגליים, והחומר שלו זה עץ, אבל עץ בעצמו הוא צורה של התאית. והתאית היא חומר שלו. יוצא שהתאית היא חומר דחומר, נכון? היא חומר של העץ שהוא חומר של השולחן, והשולחן בעצמו הוא חומר של עולם הרעיתים. כי עולם הרעיתים ממה הוא מורכב בסוף? משולחנות, אבל השולחן, מה שגורם לו להיות שולחן זה לא דווקא שהוא מעץ, הוא יכול להיות מבטחת, הוא יכול להיות מפלסטיק, הוא יכול להיות מאבן. מה שגורם לו להיות שולחן זה הצורה שלו, נכון? אבל הצורה היא לא פיזית, הצורה היא משהו מופשט. זאת אומרת, הצורה המופשט הזאת של השולחן היא החומר של עולם הרעיתים. החידוש במה שעכשיו למדנו זה, שחומר יכול להיות גם דבר שאין לו משקל. זה החידוש פה, כי עד היום חשבנו שחומר זה ברור חומר, זה מה שאתה יכול להרביץ עליו, זה חומר. אתה מסתבר שזה לא ככה, כי חומר, ההגדרה של חומר זה כל מה שמקבל ממשהו אחר, משהו אחר שולט עליו, משפיע עליו, זה נקרא חומר. כי מה שגורם לשולחן להיות, לעץ להיות שולחן זה משהו שהוא קיבל יותר, שהוא יותר גדול ממנו, נכון? כי הוא יכול להיות גם עץ, הוא יכול להיות גם שולחן, הוא יכול להיות גם ארון. משהו שהוא מופשט גרם לו להיות דווקא שולחן. אז עכשיו, מה העיקרון פה? מה הנקודה? הנקודה היא שחומר זה כל דבר שמקבל, שמישהו אחר מגדיר אותו, וצורה זה מי שמגדיר, מי שאומר איך להיות. אז גם דברים מופשטים יש בהם צד של חומר. למשל, אהבה. תגיד, אהבה זה דבר מופשט לגמרי, אין בזה שום חומר, אפשר לשקול אהבה. נכון. אבל אהבה היא משהו שהוא מוגבל, נכון? לכן היא נקראת חומר. יש בה צד חומרי. הצד החומרי שלה זה משהו, שמשהו אחר מגביל אותה, והיא לא יכולה לעשות הכל. זאת אומרת, אתה לא יכול לחלק סתירות עם אהבה. למה? כי משהו גורם לאהבה להיות דווקא משהו עם כיוון מסוים. המשהו הזה יותר גדול ממנה, נכון? סימן שהיא חומר של הדבר היותר גדול ממנה, למרות שהיא מופשטת לגמרי. עכשיו, מזה מה אנחנו לומדים? אנחנו לומדים את המושג דמות הגוף. דמות הגוף זה הרעיון של החומר. זה לא חומר במובן של משקל. זה חומר במובן של מפעל, במובן של דמות הזה, של הרעיון של החומר. למשל, מלאך זה דבר מוגבל. לא למדנו עוד מה זה מלאך, אבל מלאך זה לא אלוהים. כי לפי ההבנה הקודמת שחשבתם שחומר זה רק חומר, אז כל הדברים הרוחניים זה כבר אלוהים, נכון? אז מה ההבדל בין אהבה לבין אלוהים? זה חומרי, זה אין לו גוף וזה אין לו גוף. אז כל הדברים הרוחניים כבר היו אלוהים, כולם היו באותה מדרגה. עכשיו אתה מבין שזה שהדבר הוא לא מסה, אין לו משקל פיזי, זה עוד לא אומר שהוא לא חומר. זה רק אומר שהחומר שלו הוא רוחני. אבל הוא לא עדיין חומרי, במה הוא חומרי? במה שהוא נפעל ממשהו אחר, שמשהו משפיע עליו. אז זה נקרא דמות הגוף, הבנתם? הרמב״ם מדייק פה, יש גוף ויש דמות הגוף. גוף זה ברור. דמות הגוף זה הרעיון שלה, זה הדמות של החומר. זה הדמות של הגוף. זה לא גוף, זה העיקרון הגופני. אהבה זה דמות הגוף. זה לא גוף. כי אין איזה מסה, אבל זה דמות הגוף, כי משהו אחר שולט על זה.
למה זה לא נחוץ מהחומר?
סליחה?
למה זה לא נחוץ
מהחומר? לא אמרתי שיש גוף, זה דמות הגוף. אז לכן, עכשיו אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא אין לו דמות הגוף, מה אנחנו רוצים להגיד? שכל דבר שאתה כבר אומר על השם זה כבר לא נכון. כי כל דבר יש בו כבר צד חומרי, למה? כי כשאתה מגדיר משהו, יש בו כבר נקודה חומרית. נכון, בדיוק זה החידוש פה, ומה אני אעשה בשלב של הקן? אכלתי אותה, נכון? בשביל אני למד את השלב של הקן, לא לידון. עוד פעם, בוא נעשה רגע סדר. החידוש פה, שכל מה שתגיד על השם הוא פשוט לא נכון. לא יכול להיות שתגיד משהו אל אלוהים והוא יהיה נכון, אתם מבינים? כי ברגע שאמרת משהו זה תבדמות הגוף. מה? גם אם נגיד שאלוהים זה הצורה של כל הצורות, זה עדיין גופני, אתם מבינים? לא, שיש בו נקודה שהוא גם משפיע את כל הכוחות כולם. הוא לא הוק לא כוח עליון, זה לא נכון. אמרתי, אני הרבה יותר נמצא לסיכות כיפה מאשר אלוהים זה כוח עליון.
אם אני אומר שהוא לא צורה,
זה גם אם תגיד שהוא לא מקק. זה גם כן נכון. זה בדיוק מה שקרה, רוצה לשקר הכי כדותו, אתם מבינים? זאת אומרת, למה אתה לא אומר שהוא לא ג'וק? לא נראה לך רציני, צורה נראה לך רציני, אומר הוא לא צורה, אז אתה אמרת דבר גדול, נכון? תגיד הוא לא ג'וק, זה אותו דבר. הבנת? לא אמרת כלום בזה, זה החידוש.
לרעיון עם גוף
וצורה? לרעיון ודאי שגוף וצורה, חומר וצורה. ודאי. כי הכיוון שלו על מה הרעיון זה הצורה, והחומר זה איך הרעיון פועל, נכון? למשל יש לי רעיון לזרוק עליך כיפה. החומר זה שאני אקחת את זה
לברוק,
זה הרעיון, זה... הבנת? כן. לא שמעתי, מה? זה בדיוק כמו להגיד שאלוהים זה מקדחה. כי הכלל הכי גדול שיש זה דבר מאוד קטן ומצומצם. כי יש משהו חוץ... זה דבר יפה מה שאתה אומר. אפילו לא רק זה דבר יפה שאנחנו נלמד כתב של הקן, אתה תדע שזה שיטה... מה שאמרת עכשיו זה שיטה שפינוזה. שנקראת פנתאיזם, וזה אחד הדברים הכי מסוכנים שיש, ואני אזהיר אתכם לא ליפול בטעות הזאת. אבל בלי להיכנס לפרטים, הרעיון הוא שברגע שאמרת שהוא הכלל, למשל, הוא הכלל של כל הכללים, נכון? זאת אומרת שאלוהים לא יכול להיות וילון? מה? זאת אומרת, הוא הכל חוץ מוילון, נכון? זה כבר לא הכל. משהו כבר מגביל אותו. אני אומר, ברגע שאמרת משהו טעית, זה כל החידוש פה. אמרת מילה כבר לא נכון, מה שלא תגיד זה לא נכון. למה, מה הרעיון? זה כמו שאמרתי חבר שלך, שאתה עושה משהו ענק, אתה חושב שאמרת דבר גדול, אבל הענק הזה זה כלום. אז כל הכבוד, הכלל שלא קלים זה רק בעולם העלוב שלנו, זה הכל.
אז
זה
כמה למה
תדע שברכים לך? אנחנו בשלב של הקן? כשנהיה בשלב של הקן תדע הכל. מה?
לא.
נכון. אנחנו בשלב של הלא. תבין, אתה לא נגיע לקן, מה?
זה מה
נגיד,
זה רק כל הדברים שהם חומר, אבל כאילו שהם לא, שהם בלי מסה?
כן. שזה, יש בהם את העיקרון החומרי. שהם נפעלים ממשהו, שהם חלשים, שמשהו עוד גורם להם להיות. כן, אין להם ממש, אין להם חומר ממש, כן. כן, מה? לא שמעתי, סליחה? נכון. נכון. אז נו, אז ההבדל. כן, אבל ההבדל בסוף אתה לא יודע אותו דבר גם בזה וגם בזה, זה מה שאני אומר. לא הרווחת כלום בזה.
הרווחת?
לא. הרווחת שמתוך האינסוף חטפת 8 במקום 2. אתה מבין? מה זה משנה? יחסית לאינסוף זה כלום. מה זה שאני חטפת המון או קצת? אתה מבין? לכן, הרמב"ם אומר שהתיאורים השוללים הם יותר אמיתיים, וזה נכון. כי התיאורים השוללים הם תמיד נכונים. זאת אומרת, אומר, אלוהים זה לא טלפון היד, אז הם תמיד נכון. זה נכון. אלוהים זה כן טלפון היד הזה ולא אלוהים, אלוהים זה הכל, זה כל הכלליות, כמו שהוא אמר זה לא נכון, כל מה שתגיד חיובי זה לא נכון, כל מה שתגיד שלי הוא תמיד נכון, הבנת? זה הרווח, כן.
מה בעצם הדמות
זה הבטרה, שחומר זה לא דבר רק שיש לו משקל, אלא כל דבר שנפעל, שמשהו אחר פועל עליו, שמשהו אחר גורם לו להיות משהו. זה נקרא חומר.
ולכן,
ולכן
אנחנו משקלות ברוך הוא משהו מסוים, ובאמת אנחנו מגבילים אותו.
נכון, אם תגיד שאלוהים זה אהבה, אז זה רק אהבה ולא שנאה. זה כבר חלף. זה רק כל התכונות. מה עם אוזניים? רק המציאות. מה זה המציאות? כלום. המציאות זה רק משהו שהשם ברא ביום שישי אחרי הצהריים. זה נגמר כדורגל, זה ברא את המציאות של הבידור. נכון. זה בכל אופן. יש דברים שהם גם המציאות וגם לא המציאות.
לשניהם.
דברים שהם לא המציאות וגם לא המציאות וגם כן המציאות וגם חוץ מזה. אתה מסתכל בידיים הקטנות שלך ותור יצור אנושי. חבר, בוא נמשיך קדימה, ואנחנו הבנו את העיקרון לדעתי, כן.
מה החומר של החושך
בדוגמה? לא שמעתי, סליחה?
החומר של החושך.
החומר של החושך?
חושך
זה חוק אור. חושך זה מושג רוחני, לא מושג פיזי, אתה מסכים? החומר שלו זה מה שאין שם אור. הבנת? כי זה ההגדרה שלו.
זה לא מורכב ממנו.
כן, אבל זה לא מורכב באופן פיזי, כי זה לא פיזי. כמו אהבה, אהבה אין לה חומר, לכאורה, לפי שיטתך, כי אין לה מסה, אבל החומר שלה זה מה שהיא לא נותנת סתירות, למשל. אתם מבינים?
החומר של
החושך
זה שהוא לא אור?
כן. החומר של החושך זה מה שצריך לסגור את החלון שהאור לא ייכנס, או לחבות את הפנס. צריך לקרות משהו בשביל שזה יקרה, אתם מבינים?
כן.
מה? כשאתה
תראה
לראות
את משהו, אחד משנה.
לא הבנתי.
כשאתה
תראה
לראות, טוב, זה הדבר.
למה?
החומר בתורה, זה עיקור.
אתה שואל מה יש בקצוות?
כן, משהו שהוא
אחד אין. העיקרון הוא שאין שום דבר בקצוות. זה עד אין סוף פשוט. זה העיקרון. זה לא מעגלי, זה עד אין סוף. קשה לנו להבין את זה, כי אנחנו אנשים עלובים שחיים בעולם סופי. אבל באמת זה עד אין סוף. יש לי משהו להגיד מה יש בסוף, אבל אני אפחד להגיד אותו, כי אף אחד כולם חושבים שאני אפחד כלום. אבל אני יכול להגיד פעם מה יש בסוף. אם אתם רוצים, לא עכשיו. כן, מה השאלה? למה השם הוא לא? אני לא שומע.
לא קרינה,
לא קרינה. חבר'ה, תשתקו.
אני עונה על השאלה הזאת והולך קדימה, כי דעתי התעייפתם מהשאלות של הפרטים. זה משהו קצת עצוב, אבל בכל זאת. שאלה שאלו אותי זה למה השם זה לא קרינה שממלאה את כל העולם. והתשובה היא, כי הקרינה שממלאה את כל העולם זה בסוף דבר קטן ומצומצם. כי זה למשל קרינה שממלאה את כל העולם ולא חסרה בשום מקום. אז מה עם הדברים שלא ממלאים את העולם? מה גורם לקרינה הזו דווקא למלא את העולם ולא לא למלא את העולם? סימן שמשהו אחר יותר חזק ממנה וגורם לה לפעול דווקא בצורה מסוימת ולא אחרת, נכון? לא, אני לא שומע. הבעיה בזה שזה נקרא דמות הגוף. כי זה אומר שמשהו אחר יותר חזק מאלוהים שלך, נכון? רק שאני מדבר עכשיו איתו. משהו אחר גורם לאלוהים שלך למשל להשפיע את עצמו, נכון?
זה שיותר פעולה?
כן. אם אתה אומר שאלוהים הוא זה ששופר, הוא הקרינה ששופעת בהכל, אז הקרינה שלא שופעת בה הכל זה כבר לא אלוהים, נכון? אם אתה מסביר אותו ככה זה כבר לא אלוהים. הוא אמור לא להיות מוגדר בשום צורה, זה לא אותו דבר. כמו שנראה בשלב של הקרינה. להגיד משהו על אלוהים זה טעות, זה מה שאני בא להסביר, כי כל הגדרה היא כבר צמצום, היא כבר חוטא, אתה כבר... להגיד שאלוהים זה מי ש... אני יודע מה, מי שעושה חול, מייצר חול, זה נכון? שואל אותך. לא נכון, למה? מה זה מלייצר חול לבין לעשות קרינה? למה זה לא אותו דבר? כי קרינה זה יותר גדול.
זה לא אותו דבר.
בסדר, גם לעשות בגלך זה לא אותו דבר, אבל מה ההבדל העקרוני, לא ההבדל הטכני. קרינה זה נראה לך ענק, נכון? זה חול נראה לך קטן. אבל זה כי אתה מסתכל בעיניים של ג'וק. אבל אם תסתכל בעיניים של האינסוף, של השלמות, אז מה ההבדל בין המון קרינה לבין קצת חול? זה אין שום הבדל. מבין? אז הנה, כמו שזה לא נכון שאלוהים עושה חול, וזה כל מה שאלוהים עושה, זה לא נכון שאלוהים עושה קרינה. כמו עסיקת כיפה שלי, זוכר? זה דבר שהוא נכון טכנית, אבל זה לא מגדיר כלום. זה דבר מאוד מצומצם. אז גם אם אלוהים קורן פה את כל הקרינה, זה יותר זיופי, אז מה? טוב, חבר, בוא נמשיך קדימה, כי התעייפנו מזה. נכון, ודמות הגוף זה כל מה שיש לו את העיקרון של החומר. חבר, אנחנו ממשיכים. טוב, אז למעשה, חבר, די שקט.
אז למעשה אנחנו הבנו את העיקרון שנקרא גוף ודמות הגוף, ומזה הבנו שכל מה שאומרים על אלוהים זה כבר לא נכון. עכשיו, לא ידעתי אם נגיע לשלב הזה, אז לא חילקתם את הדפים מתוך מחשבה שעד אחרי החגים תעבדו אותם, אבל אני חלק גם עכשיו את הדפים.
מה
קרה למחשבה? מה?
מה
קרה
למחשבה?
בסדר, אני רוצה להמשיך קדימה. אתה יודעים מה, לא יודעים מה, טוב, לא, חילקתי, רציתי את הטעות הזאת. כך, חלק שם? אם יש חלק תחזירו לי שיהיה לי כל הבטלנים שלא היו פה, אני יודעת? דה? תגיד משהו כן. נוציא. דברים לא פיזיים, נכון. אני לא שומע אותך. כל הדברים בעולם הוא פיזיים. קדימה, אם יש תפין סבר נא להחזיר לי כי אני צריך לשאר החברים שלכם, בסדר? יאללה, אנחנו ממשיכים, בסוף לא נגיע לדפים כמו שאני כבר יודע. טוב, לענינו, למעשה גמרנו את השלב שלנו מבחינת השכל שלנו. השלב הזה הוא שלב מאוד 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 פשוט, כי להבין מה זה אלוהים זה ממש לא מסובך. הבעיה היא שהשלב הזה הוא פשוט מבחינה שכלית וקשה מאוד מבחינה מנטלית, מבחינה נפשית, הוא מאוד מאוד קשה. כי כולם ממשיכים להגשים כל הזמן. זאת אומרת, זה שאמרתי להם משהו והבינו אותו בשכל, זה עדיין לא גורם להם באמת להבין את זה. באמת, תגיד, אני אומר לכם, כשנגיע לשלב של הכן, אז השדים יחזרו ואז תראו שלמעשה לא הבנתם את השלב של... לא הבנתם שכלית. לא הפנמתם את השלב של הלא. באמת, אתם רוצים קצת דוגמה ומשל לכמה הצלחנו להרער את ההגשמה אצלכם? אני רואה את זה בדמיוני, כן? שעשינו שריטה, תראי מה זה וקס, שעושים, יש כאלה שעושים מכוניות וקס כאלה, כן? אז עשינו שריטה על הווקס, על הצבע, על הפח של הראייה, הבנתם? רק שרטנו את הווקס, לא את הצבע אפילו, על הפח של ההגשמה. ההגשמה זה בתוך האוזן. עשינו שריטה קטנה רק על הציפוי של הצבע, זה הכל. באמת כולם מגשימים כמו קודם, כי רק הסברנו בשכל, השכל זה לא הכל. אנחנו נראה את זה שנגיע לסף של הכן, אז כל השדים יצאו חזרה. אז לכן, באופן שכלי גמרנו את השלב של הלא, אבל באמת תראו שרק כשנעבור הרבה דוגמאות בשלב של הכן, אז פעם ראשונה העסק יתחיל להיות ברור.
זה מה שאתה אומר, כשהיא מתפלל, כי אז מה אתה להגיד,
שזה אני אגיע בעזרת השם, בשלב של הכן. לא אמרתי שבזה אני גומר את העסק, אמרתי שאני קודם עורך ואז אני בונה. עכשיו אני ארץ.
הכן מסתדר עם הלא?
כן, ודאי מבוסס על הלא, אחרת לא הייתי... אתה אומר, אין מה להגיד על אלוהים, אז מה תגיד על אלוהים? חכה וסבלנות. אני מניח שגם אני מבין שיש בעיה. טוב, הלאה, ממשיכים. חבר'ה, אין מה לעשות, עד החגים, אתה אין מצב טוב, כל שנה יש לי, לא, יש שני שיעורים עד החגים, זה עוד יותר גרוע. אגיד לכם למה זה עוד יותר גרוע, כי בדרך כלל אני אומר את השלב של הכן ואף אחד לא מבין אותו בהתחלה, עד הדוגמאות. אז אני מספיק לעשות את ההתחלה של הכן, כל הרבה, אז זה הכן, אז באמת אין אלוהים. אבל אתם עוד יחסים מצב טוב. טוב, לענינו. עכשיו אנחנו צריכים להסביר עוד שני דברים, שאני רק אתחיל בהם, והוא, למעשה, מה כל כך רע בלהגשים? אז עכשיו הסברנו מה זה להגשים. להגשים זה אומר לחשוב שאלוהים יש לו דמות הגוף. אבל זה באמת דבר מאוד חמור, ואחד מי"ג העיקריים, וכל הרמב"ם צועק על זה, וכולם צועקים על זה, זה דבר מאוד 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 חמור. אבל כשאנחנו חושבים על זה למעשה, מה כל כך נורא בזה? הרי יש הרבה אנשים תגידו לי שהם קצת לא כאלה גאוני העולם, לא יכולים להבין עכשיו כל מיני דברים שהרמב"ם מסביר. אז תן להם להגשים, אז רגע, יחשבו שאלוהים זקן עצבני וזה בשמיים. מי שמניח תפילין מקבל מתנות, מי שעובר עבירות צולים אותו בגיהנום השלוש להבות כל מיני שדים עצבני. זה הכי בן אדם נחמד, מוסרי, חביב, לא גולב, לא משקר, לא רוצח, לא מאשן סמים, כל זה בגלל שהוא מפחד מהשדים. מה רב בזה? תגידו לי, מה יש? יקשיב. נכון? לא נכון. חס וחלילה. לא, זה לא עבודה זרה. הוא חושב מסכן שהוא מאמין באלוהים. רק אתה צודק, והאמת שאתה צודק. אבל במחרת במחשבה פשוטה, זה ודאי לא ככה. אז עכשיו אנחנו צריכים להבין מה הבעיה בהגשמה. אז באמת הבעיה בהגשמה היא גורמת נזק בשני מישורים. במישור הנפשי ובמישור השכלי. עכשיו אני אסביר איזה נזק ההגשמה גורמת במישור הנפשי, ואם נספיק, אני אסביר גם במישור השכלי. לא, זה עדיין השלב של הלא. אבל בשלב של הלא מבחינת שכל גמרנו. עכשיו אני בא להסביר מה כל כך חשוב בלא הזה. בסדר? למה זה כל כך קריטי? סליחה? לשני נזק בשני מישורים, במישור הנפשי ובמישור השכלי. עכשיו אני הולך להסביר מה הנזקים. בסדר? טוב. עכשיו, אני אגיד לכם איפה זה כתוב בדפים. אני חושב שאני לא אקרא את זה עכשיו, כי אם נקרא את זה עכשיו אז לא נגיע לזה. אולי בפעם הבאה אנחנו נקרא את זה בעריכות. בכל מקרה, יש כתוב לכם אורות תמוד קוף חבב. אתם רואים בדף השני. שם כתוב מה שאני הולך להגיד עכשיו. אם יש, אולי בפעם הבאה אני אקרא את זה גם כן, או עכשיו אני אסביר לכם את זה במילים שלי. מי שרוצה שיהיה לו משעמם בסוכה שיקרא את זה. נעננו. קודם אני מסביר את הצד הנפשי. מה כל כך רע בהגשמה מצד הנפש? תקופה. הגשמה היא גורמת למה שנקרא נפש עבדותית. עכשיו אני אסביר, נפש עבדותית. גורמת למצב של נפש עבדותית. עבד. נפש של עבד. אני אסביר מה הכוונה. תראו. מה זאת אומרת הגשמה? זה מה שהתחלתי בהתחלה. תופסים את אלוהים בתור בן אדם סימן 3, נכון? סימן 4, יש כבר סימן 5 אולי עוד מעט, נכון? זה בן אדם סימן ד', זאת אומרת, יש בן אדם רגיל, זה אני, ואדם משה רבינו זה בן אדם סימן 1, נכון? סימן א', אתה יודע מה? האדם הראשון זה סימן ב', והקדוש ברוך הוא בן אדם סימן ד', הוא ענק, הוא חי תמיד, הוא יודע הכל, נכון? אז זה בן אדם סימן דם, מה שרב, בן אדם משופר. בסוף זה רק בן אדם, לכאורה. זה חף וחליל לא נכון. אבל זאת הגשמה. זאת הגשמה, תופסים את אלוהים בתור משהו ענק. עכשיו, למה אני צריך לעשות מה שאלוהים אומר? הרי מה הבעיה של כל החילונים וכל אלה עם כל החילונים עם המכסה? אתם יודעים מה זה חילוני מכסה? זה חילוני עם מכסה. זה חילוני, לא אני, כן? יש הרבה חילונים שיש להם מכסה. פשוט. יש חילונים ויש חילונים עם מכסה. מה הבעיה של החילונים עם המכסה? הבעיה שהם אומרים את המשפט המטופש שאני מאמין באדם ולא באלוהים, או הם מתכוונים לזה בלי להגיד אותו, כי הם לא נעים להם מהחבר'ה להגיד את המשפט המטופש הזה. נבין את הכן, נבין למה הוא מטופש. ועינינו, הם תופסים את אלוהים בתור מישהו שיושב באיזה מקום רחוק, ומכריח אותם לעשות דברים שהם לא רוצים. ואם הם רוצים, אז הם לא בטוחים שהם רוצים. ואם הם רוצים, רוצים לעשות זה כי הם רוצים, לא כי אלוהים רוצים. הם תופסים את אלוהים בתור, כמו שאמרתי, בן אדם סימן 4. עכשיו, היום סימן 4 הזה, הוא גם קצת משוגע בינינו, אנחנו נבין בדיוק מה הוא רוצה, מדי פעם הוא רוצח כמה מיליוני יהודים בהתקף של לא יודע מה, נכון? אף אחד לא מבין מה הוא רוצה, גם זה בן אדם מאוד מעצבן, אלוהים בינינו, אם אתה מתחת אליו כמובן בצורה גשמית, לכן אני מרשה לעצמי מדבר בצורה חופשית, כי אני חס וחלילה לא מדבר על הקדוש ברוך הוא אלוהי ישראל, אני מדבר על הטיפשות שאנשים מאמינים בה, על העבודה זרה הנוראית הזאת, שקוראים לחס וחלילה בטעות אלוהים. לכן אני יכול לעשות מזה צחוק, כי זה לא הקדוש ברוך הוא חס וחלילה, אבל זה מה שאנשים יש להם בראש. אז היצור המעצבן הזה שיושב בשמיים, מעבר לזה שהוא ניג'ס ומחיר אותך לעשות דברים שאתה לא רוצה, הכי גרוע, אתה גם לא יכול להתלונן. זאת אומרת, זה הבריון השכונתי שמסובב את היד מאחורי אגב כל הזמן, אז אתה צריך להגיד לו, כן, אני אוהב אותך, אני נורא אוהב אותך, כן? מורידים לך את האוזניים, כן? מחזכים לך מכות, כן, אני אוהב אותך, בטח, הכי אני אוהב אותך בעולם. לא רק זה, אתה לא, הבריון של השכונה, שהוא מחזיק לך מכות, אומר, אני אוהב אותך, פחות בראש, אתה חושב, אבל שיבוא מחר. אבל אם אתה לא גם יודע מה אתה חושב, זה בכלל מצב נועש, תמיד אנחנו נקלל אותו בשקט. הוא אפילו יודע מה אתה חושב, זה ממש זווה. נכון? יופי. עכשיו, מה זה גורם? זה גורם שמי האנשים בסוף שמאמינים באלוהים? כל הלובי החיים. כי בן אדם ששווה משהו, הוא לא רוצה לעשות מה שאלוהים רוצה, הוא רוצה מה שהוא רוצה. יוצא שהחינוך פה זה חינוך של עבד. מה זה עבד? עבד זה אחד שעושה את הדברים רק אם מכריחים אותו. הוא לא באמת מתחבר לדברים. הוא עושה את הדברים שבחרכים אותו. אז נכון שברוך השם לא כולם מטומטמים, ובכל אופן אנחנו קצת מבינים, ואנשים יש להם אידיאלים, ובאמת מתחברים לפעמים לדברים של התורה. אבל השאלה מה המנטליות שעומדת מאחורה? המנטליות שעומדת מאחורה זה בסוף עושים את זה כאלוהים אמר. ואז מראש יש מה שקרה להיות עבד השם, שחושבים שעבד השם זה כמו כפשוטו, זה אחד שהשם רודף אחריו עם מקל. כן? אז עוד פעם אני מגזים קצת, אנשים לא כל כך ברברים וטיפשים, אבל האווירה היא כזאת, האווירה היא של עבדות, שבסוף אתה צריך לעשות את הדברים כי הכריחו אותך, זו אווירה של אלימות. אנשים ששווים משהו, הם לא רוצים לעשות את הדברים כי מכריחים אותם, רוצים לעשות את הדברים כי הם רוצים. אם הם מבינים מה זה אלוהים, כמו שאנחנו נראה בעזרת השם בשיעורים הבאים, הם מבינים שזה בכלל לא סותר, להיות עבד השם זה בדיוק מה שאתה רוצה. לא במובן המטופש, שכן, אני רוצה, כן, אני רוצה נורא לעשות מה שאתה רוצה, כן. אני אסביר לך את היד מאחורי הגב, בטח, בטח. אני רוצה לתת לך את השקל האחרון שלי, שתוכל לקנות בזוק. ממש. זה לא במובן הזה, באמת זה כך. אבל זה מה שנראה גורם אופי של עבד. עכשיו, שאתה מייצר אנשים שהם עבדים, אז יוצר שכל העולם נהיה כזה. זאת אומרת, מחנכים את הילדים בצורה כזאת. קראתי במקרה באיזה עיתון, לא זוכר, רעיון עם איזה אחד שאחרי די, בוא נגיד, הוא בכלל נשאר נורמלי, גם לא התפקר לגמרי, אבל הוא סיפר שאיך, היה לו משפחה ממש אוהבת ונחמדה והכל, אבל כל שאלה הוא קבל סתירה, זאת אומרת, מי אמר שאלוהים בשמיים בום? מי אמר ככה? כל שאלה, כל שאלה סתירה מה שנקרא. כן, אז זה צורת חינוך של נפש עבדותית. כי מישהו לא עבד בנפשו, אז הוא גם לא מפחד להגיד את האמת. הוא אומר, אני לא יודע איפה אלוהים, אולי באמת הצדק, אולי אלוהים השמיים, בוא נלמד את זה. נכון, בוא נברר את זה. אז זה יוצר חינוך לנפש עבדותית. נפש עבדותית זה לא טוב לא בפרט ולא בכלל. בפרט זה יוצר אנשים עלובים, או שונאי השם, ובכלל זה יוצר אומה של אנשים עלובים. בסדר? זה הבעיה מבחינה נפשית בהגשמה. כי ההגשמה זה אומר שאתה תופס את אלוהים בתור בן אדם. מבינים? זה השורש של הנקודה. אז נכון, זה בן אדם מאוד חכם ומאוד גדול וחי לנצח. אבל בסוף זה בן אדם. ואני לא רוצה שמישהו יגיד לי מה לעשות, אתם מבינים? כי מי שרוצה שמישהו יגיד לו מה לעשות הוא אפס. אז לכן זה יוצר מנטליות של עבד ונזק. נכון, אז יכול להיות שיש אנשים שהם כאלה, שבזכות זה באמת הם לא גונבים ולא משקרים ולא מרמים. אבל זה יוצר בסוף מצב הרבה יותר גרוע. כי זה לא אמונה בכלל. הבנתם? זה בצד הנפשי. ברור העקרון?
אבל זה
בעצם לא הבעיה. זה בעיה מאוד חמורה, מה שאמרתי שם. למה אתה אומר זאת הבעיה? זה הבעיה.
כאילו בעיה
שאנחנו דואגים לעצמנו. לא הבנתי. איך דואגים לעצמנו? דואג לעם ישראל, לאנושות ולעצמי. מה רע בזה?
זה בעיה של האנושות, לא בעיה של הקדוש
ברוך הוא. אתה מגשים בצורה פראית, שמת לב? מגשים בצורה פראית עכשיו. איפה הקדוש ברוך הוא ואיפה אנחנו? זה לא אותו דבר, אנחנו לא חיים באותו עולם. אם זה בעיה שלנו, זה לא בעיה של הקדוש ברוך הוא. מי ברא אותנו? לא הקדוש ברוך הוא, לא רוצה שיהיו אנשים טובים וצדיקים. אז מה זה בעיה שלנו ולא של הקדוש ברוך הוא? בעיה שלנו, זה בעיה של הקדוש ברוך הוא. זה בדיוק מה שאני רוצה להסביר לך. אבל אני עכשיו בשלב של הלא, אז עוד לא הסברתי לך למה כן. מה שאמרת זה בדיוק דוגמה להגשמה, לא מאשים אותך. אתה עכשיו בשלב הזה שאנחנו לומדים איך לא לעשות את זה. זה בדיוק הגשמה. כן.
אפשר גם להקשיב את השם, גם
לעבוד מאהבה.
זה לא חייב לסתור.
לא, זה ודאי חייב לסתור.
אפשר, אם אנחנו אומרים שהשם, שנגיד, השם הוא רק המגמה הכללית של העולם, רק במציאות הזאת, אנחנו עדיין יכולים לעבוד
אותו מאהבה,
כי אנחנו יודעים שאנחנו
בסופו של
דבר, אנחנו
רוצים לדבר שהוא משתלט במציאות. תראה, יש משהו נכון למה שאתה אומר. כמה שההגשמה שלך יותר עדינה, ככה אתה יכול להכניס בתוכה יותר דברים אמיתיים. מי שחושב שאלוהים זה סתם איזה שמן, יותר קל לו, קשה לו להכניס דברים אמיתיים, מאשר מי שחושב שזה המגמה הכללית של כל העולמות. אבל עדיין, אני לא רוצה שהמגמה הכללית של כל העולמות תקווה לי מה לעשות. זה פחות מעצבן אותי מאשר אם זה היה סתם איזה שמן, זה נכון, אבל זה עדיין מעצבן. זה עדיין דבר קטן.
זה לא רק מתאים לדבר של תוכים, הרי אני בתוך המציאות
הזאת,
נכון? אבל אני יודע שזה בעצם
אני. גם אם זה הוא רק... אני אומר, אתה מספיק אינטליגנט בשביל להגיד דברים יפים. באמת, אני אומר את זה סתם. זה דבר יפה מה שאתה אומר, וזה נכון. אבל זה הגשמה פחות פראית, מה שאמרת עכשיו. לכן היא פחות מזיקה. אבל העיקרון שלו, שאם אתה תופס את אלוהים בתור משהו, זה כבר אומר שהוא מוגבל. הוא מוגבל, אז אני לא רוצה להיות שייך לזה. זה כבר משהו מצומצם וחלקי. אני לא, אתה יודע מה, היום בבוקר אין לי חשבי להיות שייך למגמה, אני רוצה לעשות מה בראש שלי, מה יש? מה אכפת לאלוהים? מה אכפת? מה אכפת לאלוהים? אז לא רוצה לתוך המון, מה אכפת לאלוהים? התפילים שלי הם כאלה או כאלה, זה באמת טיפטי. תשמע, באמת, אני מסתכל על זה ככה. תגיד, האלוהים הזה הענק, עם כל המיליון עולמות שלו, עם מיליארד וחצי סינים, אכפת לו מה? רצועה של התפילים שלי ככה או ככה, זה לא נראה לך אידיוטי. באמת אני שואל. לא יודע שלא יוותר לי משהו, זה קטנוני. כולה יתהפך לי הרצוע של התפילין, ביג דיל. למה זה לא?
בגלל שאתה עדיין
נמצא,
הוא
אמר לך
מה לעשות.
לא רוצה שיגיד לי מה לעשות, עזוב אותי, לא רוצה תפילין.
הוא את המציאות הזאת.
אתה אומר לי זה המציאות הזאת, לא רוצה המציאות הזאת.
אתה לא רוצה, אתה
נולדת. בסדר, זה מה שאני אומר, הכריחו אותי, דחפו אותי לפה, עכשיו אנחנו נחזרים לספירות, לא רוצה. תראה, שהכל שקט ונחמד, אז מה שאתה אומר זה לא שקר, מה שאתה אומר יש לזה נקודת אמת כמובן, אבל כשאתה הולך לבדוק את הדברים לעומק, אתה רואה שהאווירה הזאת של הגשמה יוצרת בסוף לא אנשים כמוך, יוצרת אנשים שבועטים בתורה, כמו שאתם לומדים מאמר הדור. למה הם בועטו בתורה? כי בסוף, אז יש אחד לאלף שאולי אומר כמוך, ו-999 תופסים את זה רק בצורה הפיזית הגשמית, ובאמת אין הבדל עקרוני ביניכם, רק אתה מאבן את זה, אתה מבין? טוב, אז זה לגבי החלק הראשון, שהוא הנזק הנפשי בהגשמה. לגבי הנזק השכלי, טוב, אני אגיד את זה עכשיו במהירות, ולפעם הבאה רק נחזור על זה ונוכל להתחיל כבר מהשלב הטכני, כדי שנוכל להגיע לשלב של הקן, לא בזוזר לעוד שיעור. סליחה? כן, עכשיו נדבר על המישור השני, שהוא המישור השכלי. במישור השכלי, טוב, אנחנו צריכים לקרוא את זה כאן, אבל... טוב, אני הייתי שמח אם הייתם קוראים את זה, פשוט לא רוצה בחמש דקות שנשאר לי עכשיו לבזבז את זה על לקרוא, ואני אסביר לכם את העיקרון. העיקרון הוא שבסוף, כמו שזה בצד הנפשי יוצר נפש עבדותית, בצד השכלי זה יוצר אווירה של טיפשות. זה נגד השכל. למה זה נגד השכל? כי אלוהים גשמי, בוא נתחיל מזה שזה פשוט לא נכון. אלוהים באמת לא גשמי. עכשיו, כשאתה חי בעולם שבו הצד השכלי, ההוכחות של התורה, הם כולם באות כדי לשכנע שיש אלוהים גשמי, ובאמת אין דבר כזה, יוצא מזה שאתה חי באווירה שבה השכל הוא לא המרכיב המרכזי. אני אתן דוגמה ואז הכל יהיה הרבה יותר ברור. הנקודה שזה נגד השכל, אני אסביר עכשיו למה. כי למעשה, כיוון שאין באמת הוכחה שכלית על אלוהים לכאורה, כן? במובן הגשמי של המילה, ולמה אין הוכחה גשמית על אלוהים הגשמי? והתשובה, כי אין אלוהים גשמי. אז אם אין לכל הוכחה תהיה לא נכונה. כיוון שאין הוכחה לזה, אז אם אין, עכשיו אני שואל את עצמי, כמו ששאלתי בהתחלת השיעור, וכשהתחלנו ללמוד אמונה, למה אני צריך להאמין עכשיו באלוהים? והתשובה היא כך. כמו שאתם אמרתם שהתחלנו ללמוד אמונה. אמרתם, מה זאת אומרת? אמונה זה מה צריך לקבל, נכון? אמרתם את זה? זה הדבר הכי מטומטם שאפשר להגיד. וזה אווירה של טיפשות. למה אתה עושה את הדברים ככה? כי אמרו לי, אין דבר יותר מטופש מזה. עכשיו זה נגרר אוטומטית מהגשמה, למה? כי, מה זה הגשמה? זה אומר שאלוהים הוא, הוא יקן את זה עוד בגוף, נכון? אתה אומר, טוב, עכשיו תסביר לי למה אני צריך לעשות מצוות. התשובה היא שאין תשובה. למה אין תשובה? כי זה פשוט לא נכון, כי אלוהים לא גשמי. אז אם אין לי, כל תשובה שתגיד היא לא נכונה. אני אומר, נו, אז בכל אופן אני קיים מצוות? ככה. כי איזה מסורת קיבלת מההורים שלך וכל מיני שטויות שכל מיני אדם מצפצח, לא מקבל אותה. יוצא שהאווירה של התורה היא אווירה של טיפשות. כי מנסים, מי שמנסה להוכיח, מנסה להוכיח דבר שלא נכון. ומי שלא מנסה להוכיח, אז הוא אומר ככה, תקווה שתיבה, כמו שאמרנו קודם, כן? זה פשוט אווירה של טיפשות. למה זה אווירה של טיפשות? כי לא מנסים לעבוד עם השכל, והסיבה לא מנסים לעבוד עם השכל, כי אי אפשר לעבוד עם השכל. כי אתה לא יכול להוכיח דבר שפשוט לא נכון. אז זה דרך דוגמה, רק שתבינו מה זה, איך זה כן מופיע אצלכם בחיים, ואתם חושבים שחשבתם שהוכחות צריך להיות. למשל, אומרים, טוב, איך נוכיח שיש אלוהים? זאת אומרת, מעמד הר סיני זה עבר במסורת מזה, כאילו שיטת הכוזרי. שמעתם על זה? או יש כל מיני הוכחות שבתורה כתוב סנפיר וקשקשת, ואיך למשה רבינו ידע שכל הדגים בדרום אמריקה אין אף דג שיש לו סנפיר ואין לו, שיש לו קשקשת ואין לו סנפיר, או השפן והגמל וזה, איך משה רבינו כבר לפני 30 שנה ידע שלא ימצאו שום חיה שהיא גם כמפריסה פרסה וזה, ואין לה לא מעלה גירה. בסדר, נכון? אללה, איזה הוכחה שיש אלוהים. זה קשקוש במוח. הוכחה זאת לא שווה כלום. לפי השיטה הזאת, לפני 300 שנה, עם רמקול ושני חזיזים, הייתי יכול להיות אלוהים, נכון? אבל, רגע, זה לא הוכחה לכלום, זה הוכחה שמשה רבינו היה בן אדם חכם, או שהיה לו קשר עם חייזרים. זה לא, זה הכל, מה זה הוכחה לשום דבר? איזה מין הוכחה הזאת? זה כלום, זה אפס גמור. זה הוכחה שיש אלוהים? זה הוכחה שמשה רבינו היה חכם, נו יופי. אני צריך את זה, אני מסתכל על התורה, אני אומר כמה הוא היה חכם. לא צריך את זה בתור הוכחה. אז לא ידעו, יופי, אז לא יצא, איך משה רבנו ידע שלכל דף שיש נפיר יש כסנסת, או איך כל 600 אלף איש ראו, מה הם ראו? או פירוטכניקה, מישהו זרק חזיזים שם, זה
נדבר. אורות שלא עם גילה.
מה זה?
אורות שלא עם גילה.
אבל לפי מה הוכחה שלא עם גילה? הוא ידע כל מיני דברים שאני לא יודע. אז אני אומר, לפי השיטה הזאת, לפני שלב ראש שנה, גם אני הייתי יכול להיות אלוהים, הייתי עומד על אפס עם רמקול, כן, עם M16 רמקול וכמה חזיזים. והייתי אומר לך, הייתי אבא של אלוהים שם. לא רק זה, הייתי יודע כל מיני דברים, הייתי יכול להגיד להם, עוד שלושה ימים יוסף הטוריקה, איך אני יודע? יש לי חזאות, מה הבעיה? היו בטוחים שאני אלוהים שם, אין ספק בכלל, הייתי יכול להיות אלוהים יותר טוב ממשה רבינו פי שתיים. קודם כל, זה שיש למישהו קצת ידע, זה לא אומר הופך אותה לאלו, זה לא הוכחה שיש אלוהים, אתם מבינים? זה הוכחה גשמית, זה לא הוכחה פיזית, לא הוכחה רוחנית, זה הוכחה טכנית, הוכחה נסיבתית מה שנקרא, אתם מבינים? אבל אני לא אומר שזה לא דבר יפה מה שכתוב בתורה, זה שהתורה היא יותר חכמה מהכל, משה רבנו חכם, אני מסכים. מה שקרה, אני מודה בעובדות וכופר באשמה, אתם מבינים? סליחה? מגיע לסופיוטים, תבין איך עובדים עם השכל, זה לא שאוכל, צריך לעבוד עם השכל. צריך פעם אחת, כל הרעיון בשלב של הכן, מעבר זה שם עם התורה, להתחיל להבין איך אפשר לטפל בכל שאלות האמונה עם שכל. בצורה הגיונית, בצורה שאתה יכול לפרט את הדברים ולהבין אותם, לא בצורה שמכריחים אותך לקבל דברים שאין לך שום דרך להבין אותם. ברור העיקרון. אז ההגשמה אמרתי היא נזק בשני כיוונים, בנזק, בצד הנפשי, בצד השכלי, טוב, אני לא עולה שאלות, להתראות, היה נעים, היה נחמד, שלום.